שלום, שלום לכולם, לכל המאזינים שבתוך כל ההכנות לפסח התפנו להקדיש זמן להתכונן מבחינה רוחנית לכבוד חג המצות, לכבוד הלילה הגדול ליל הסדר. בדקות שיש לנו ננסה טיפה להסתכל על ליל הסדר, על התהליך שמתרחש בליל הסדר ההלכתי והרוחני, ולראות איך כל ההלכות וכל הסדר מוביל אותנו לאיזושהי התרוממות רוח. אפשר לגשת לנושא מתוך גמרא מעניינת בפרק עשירי במסכת פסחים בדף קח עמוד א' לגבי מצוות הסיבה. הגמרא אומרת מצה צריך הסיבה, כשאוכלים מצה צריך להסב, כשאוכלים מרור אין צריך להסב. לגבי יין יש כאן איתמר משמד רב נחמן צריך הסיבה, ואיתמר משמד רב נחמן אין צריך הסיבה. זאת אומרת, יש כאן מימרה סותרת בשם רב נחמן. מצד אחד הוא אמר שצריך להסב בשתיית היין של ארבע כוסות, ומצד שני הוא אמר שלא צריך להסב. אומרת הגמרא, זה לא מחלוקת ולא פליגי. בתרתי כמאי, זאת אומרת, מימרה אחת של רב נחמן היא בשתי הכוסות הראשונות, וממרה אחת של רב נחמן היא בשתי הכוסות האחרונות. באיזה צריך ובאיזה לא? אומרת הגמרא, יש כאן סברה לכאן וסברה לכאן. יש מצד אחד יש סברה לומר שדווקא בשתי הכוסות הראשונות צריך להסב. למה? כי בשתי הכוסות הראשונות, עליהם אנחנו אומרים את הקידוש ואת ההגדה, אומרת הגמרא, אשתא ודקמתחילה את החירות. זאת אומרת, החירות מתחילה כשאנחנו אומרים את ההגדה, כשאנחנו יוצאים מעבדות לחירות. אנחנו אומרים עבדים היינו לפרעה במצרים, עובדי עבודה זרה היו אבותינו במצרים. אנחנו אומרים את כל ההגדה ויוצאים, אז צריך להסב. ואילו בשתי הכוסות האחרונות, אומרת הגמרא, לא צריך להסב. מה ידע אבא אבא? כבר יצאת. אתה לא צריך לבטא את היציאה, את הצריכה. אז איך את האחות האחרונות? אנחנו לא, זה היה, אנחנו חוצים את המצה, אנחנו כבר פה אנחנו רואים את שני הדברים. החצי הראשון עליו אומרים את כל ההגדה, הרי חוצים את זה כבר עוד לפני תחילת ההגדה. אנחנו חוצים ואומרים לפני הלחמניה, אנחנו אומרים, אנחנו חוצים ועליו אומרים את כל ההגדה. לחם גם שעונים עליו דברים הרבה, זה אחד ההסברים, עוד הסבר נוסף בגמרא, מה זה עוני? שעונים עליו דברים הרבה, צריך להגיד עליו את כל ההגדה. והוא בעצם סימן למצב של העבדות, לעני. ואילו החצי השני, אותו אנחנו שומרים לאפיקומן, זכר לקורבן פסח, שהיה נאכל על הסבא, לאכול על הסבא זה דרך של בן חורין. אז כבר אנחנו רואים שהמצה עצמה נחלקת לשתיים. כמו שארבע כוסות נחלקים לשתי הראשונות ושתי האחרונות, ככה גם המצה בעצם נחצית לשניים, חצי הראשון כנגד לחמוני, וחצי השני כנגד קורבן פסח, צפון, כבר רמז לגאולה, זה הציפייה לגאולה, הצפונה. עוד דבר שיש בו שניים, למשל, גם ההלל. ההלל, אנחנו גם חוצים את ההלל. זאת אומרת, יש פה דבר מיוחד, שאומרים שתי ברכי הלל, ממש בסוף ההגדה, לפני ברכת הגאולה, אומרים שני פרקי הלל, מפסיקים באמצע ההלל, דבר חריג שלא קיים במקום אחר, ואז נוטלים ידיים, מוצאים עצם, הרוב קורא, שולחן עורך, וצפון ברך הלל, את ההלל ממשיכים אחרי ברכת המזון. אפשר לומר גם שהנה, השני הפרקים הראשונים קשורים באמת ליציאת מצרים, כמו שאנחנו אומרים, בצאת ישראל מצרים, בית יעקב מעם לועז, ואילו הפרקים האחרונים, כך ראיתי גם בשפת אמת, נדמה לי, שהם כבר מרמזים לגאולה, העתידה. זאת אומרת, יש פה את העניין של יציאת מצרים, את הזכר למה שהיה, ואת הציפייה לגאולה. ועוד דבר, אפשר לראות את זה, גם יש לנו שני טיבולים, אנחנו שרים במה נשתנה, הלילה הזה שתי פעמים. הפעם הראשונה זה טיבול של הקרפס, במי מלח או בחומץ, בדבר חמוץ, שזה, אפשר לומר, מסמל את הזכר לעבדות, עושים את זה גם בתחילת הסדר. ואילו, הטיבול השני, המרור בחרוסת, ששם, נכון שהחרוסת היא אומנם זכר לטית, אבל זה זכר לטית, זכר משובח, זכר עם פירות, עם תפוחים, פירות שנמשלו להם ישראל, וזה כבר הרבה יותר מיוחד. אפשר לומר שזה גם, שוב, מראה את ההתחלה בגנות ומסיים בשבח. וגם, אפילו במרור ישנם קהילות שלוקחות לכורך ירק אחר, ובעצם יש את המרור שאוכלים לבד, שהוא בעצם זה יותר זכר וימררו את חייהם בעבודה קשה, ויש את החזרת, או איך שהם קוראים לזה, שזה יותר בכורך, שזה עוד סוג של מרור, שזה יותר כבר, אפשר להגיד שזה רמז כבר לעתיד לבוא. בכל מקרה ראינו את התהליך, ומה שיוצר, אני חושב, אחד הדברים שיוצרים את התהליך בליל הסדר, יש עוד דברים, יש עוד הלכות. יש למשל כתוב על מצות ומורים יאכלו, אז אנחנו חז"ל לימדו אותנו שמצה קודם למרור, יש לנו את הקידוש. הרי אם נעצור רגע ונעשה סדר, בעצם ארבע כוסות, הכוס הראשונה של קדש והכוס השלישית של ברכת המזון, הן לא כוסות מיוחדות, כי סך הכל כל חג ושבת יש לנו קידוש. בברכת המזון הרי שמחלוקת גדולה, ברכת המזון תאונה כוס, לא תאונה כוס, בעיקרון זה לא דבר מיוחד וחריג, זה קיים. יש אומנם שיטות שונות, אבל עקרונית זה קיים. גם אם ברכת המזון לא תאונה כוס, זה קיים. אבל שתי הכוסות המיוחדות הן בעצם בעיקר כוס השני שהיא על המגיד, שזה ספציפית מיוחד לליל הסדר, והכוס הרביעית שהיא על ההלל, שזה בעצם ודאי ספציפית לליל הסדר, שאומרים הלל בלילה, זה דבר מיוחד. אז למעשה, אם נתבונן, אחד הדברים המרכזיים שיוצרים את הסדר בליל הסדר זה בעצם מצוות ארבע כוסות, ועד שהגמרא אומרת שאם אדם שתה ארבע כוסות בבת אחת לא יצא. מסבירים רוב הראשונים מה זה בבת אחת, שתה אותם ברצף אחד אחרי שני, בלי לומר קידוש, אגדה, שולחן עורך וברכת המזון והלל, לא אמר אותם על סדר האגדה, שתה אותם ברצף, לא יצא דחובתו, כי כל העניין הוא ליצור את הרצף. הרי הירושלמי אומר ארבע כוסות הם כנגד ארבע לשונות של גאולה, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. יש כאן שלבים, יש כאן תהליך, שעיקר התהליך כפי שאמרנו זה העניין של מתחיל בגנות ומסיים בשבח, שזה ממש התהליך שאנחנו אמורים לעבור בליל הסדר במגיד ובכל הסדר שסביבו. דבר נוסף, אז עכשיו נתמקד טיפה בקערה ובקצרה על הסדר של הסימנים, כדי שוחץ, כרפס יחד. אז אני רוצה להדגים טיפה את סדר הקערה, יש כאן קערה סדר. זאת קערה שהסדר שלה מסודר לפי המקובלים, לפי אלה שנוהגים על פי הקבלה, הרבה מהספרדים. אז יש כאן זרוע ביצה, שזה זכר לשני הקורבנות שהיו בבית המקדש, זרוע זכר לקורבן הפסח שהוא צלוי, לא אוכלים, נוהגים לא לאכול צלי בליל הסדר, וביצה מבושלת, זכר לקורבן חגיגה, נוהגים לאכול אותה אשכנזי לפחות אחרי הכורך. ופה יש מרור וחרוסת, כרפס וחזרת. כפי שאמרתי, יש להם שני סוגי מרור, זה למרור וזה לכורך, החזרת. עכשיו הסדר המקובל לפי הרמ"א והרבה מבני אשכנז זה שהזרוע והביצה באמת יחסית, אם פה יושב עורך הסדר אז יחסית אליו זה מרוחק ממנו, כי זה הכי פחות, זה יהיה בסוף או אפילו בכלל את הזרוע לא אוכלים. זאת אומרת הקערה מסודרת לפי הרמ"א, מה שהכי קרוב זה מה שעושים ראשון, קודם כל כרפס ואז מי מלח או חומץ שמטבילים את הכרפס במי המלח, אחר כך מרור וחרוסת, כי מטבילים את המרור בחרוסת, ואחר כך זרוע וביצה. לגבי המצות, מוזכר שהמצות הן למעלה מהם, אז המקובלים הבינו למעלה מהם, זה בהמשך, אם פה עורך הסדר וזאת הקערה, אז אחר כך בהמשך. יש מהאשכנזים שהבינו למעלה, שהקערה היא למעלה מהמצות, ולכן עשו קערה גבוהה, שבפנים מכניסים את המצות מלמטה. כל אחד יעשה כמנהג אבותיו, יש בזה גם משהו של נוי מצווה, שזה גבוה, כולם רואים. מה שחשוב לדעת שיש הרבה סודות בעניין של הקערה, גם הקערה עצמה היא מאחדת את כל הדברים שעליה, וצריך לשמור את הקערה, את כל המרכיבים של הקערה עד אחרי כורך לפחות. זאת אומרת שנגיד בקרפס ובמי מלח לא לגמור את כל הקרפס, להשאיר קרפס קצת, או כשיש את הטיבול בחרוסת להשאיר קצת לכורך וכו', שישאר סוד הקערה שלם, כך כותב הקיצור של חנוך מקור חיים. אז זה סדר הקערה בקיצור נמרץ. נעבור טיפה על הסדר של קדש ורוחץ. אז קדש זה קידוש. כתוב בשם הגרא שעד אכילת מצה יש לנו בעצם שבע ברכות, לפי השיטה של הגרא. זאת אומרת, יש כאלה שיש יותר ברכות יוצא, אבל בעיקרון הוא אומר זה שבע ברכות, כי אין שבע ברכות הנישואין, כי כביכול המצה זה סוג של נישואין, אכילת המצה זה סוג של נישואין. הרי כתוב שאסור לאכול מצה בערב פסח, כי זה כמו הרוסה שאסורה, ואחר כך השבע ברכות. לכן צריך להשתדל להגיד כל ברכה בכוונה, לא לזרוק ברכה מפיו, לא לעשות את זה ככה בלי תשומת לב, חבל. צריך כל ברכה וברכה התקדמות לקראת אכילת המצה. בכלל, תמיד צריך לכוון בברכות, להשתדל. אז על הקידוש יש לנו שלוש ברכות, ברכת גפן, ברכת הקידוש, קדש ישראל והזמני, וברכת שהחיינו. ראיתי בקיצור שולחן ערוך מקור חיים, שאומר לכוון בשחיינו גם על אכילת המצה, ושאר מצוות הסדר. אז יש לנו כבר שלוש ברכות. לאחר מכשיו, קידוש, המיוחד כאן, בשונה מכל קידוש, זה שכל אחד מהמסובים חייב לשתות כשיור. זאת אומרת, לא מספיק רק לטעום מהקידוש, או בעצם בקידוש רגיל, מכר הדין גם לא חייבים לטעום כל המסובים. מספיק שהמקדש שתותה כשיור. אבל נוהגים כמובן לטעום מהקידוש. פה זה רק לטעום, כל אחד צריך לשתות כשיור. גם נשים חייבות במצוות ארבע כוסות, וגם קטנים מגיל חינוך שיכולים לשתות. אז לכן צריך להקפיד שלכל אחד יהיה כוס כשיור. נחלקו הראשונים, כשחזל תקנו ארבע כוסות, מה פירוש כוס? שיעור כוס, דהיינו רביעית, או כלי? הכלי שהוא הכוס. הר"ן אומר זה שיעור כוס. זאת אומרת, אם אתה שותה רביעית, אז יצאת, גם אם זה לא כל הכוס, גם אם זה גביע שמכילה הרבה, שתי רביעיות, שלוש רביעיות, אתה יכול לשתות רק רביעית, זה לא משנה דווקא רוב הכוס או כל הכוס. הרמב"ן אומר שתקנו ארבע כוסות. כוסות זה הכלי שלפניך. אין לפניך כלי גדול, צריך לשתות את כולו, או לכל פנים את רובו. לכן כתב המשנה ברורה שלחוש לשיטת הרמב"ן ראוי להדר, מי שרוצה להדר גם לצאת ידי רוב כוס וגם רביעית, וקשה לו לשתות הרבה יין, אז ייקח כוס. אני אקדים קודם, השיעור הרביעית המקובל לפי הגרח נאה הוא כ-87 סמ"ק. המשנה ברורה אומר שבעניין דרבנן, ארבע כוסות זה מצווה דרבנן, לא צריך להחמיר שיעור חזוניש, מה שמקובל, ולכן השיעור הוא כ-87 סמ"ק. אז אם אדם לוקח כוס שמכילה כ-100 סמ"ק, ושותה 87 סמ"ק, אז הוא גם שותה שיעור רביעית, וגם זה רוב הכוס שלפניו, ככה הוא מהדר, מרוויח את העניין הזה של הרמב"ן, של רוב כוס. דבר נוסף, כפי שהזכרתי, נשים חייבות בכל מצוות הלילה, כי ישנו פסוק שמקיש, כפי שהזכרנו קודם, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות. יש פה היקש, כל מי שישנו בקום אכול מצה, סליחה, כל מי שישנו בבל תאכל חמץ, ישנו בקום אכול מצה. ונשים, כיוון שחייבות בכל הלאווין, כמו שבשבת, בזכור ושמור, כיוון שהן חייבות בשמירת השבת, דהיינו בלאווין, חייבות גם בזכור, בקידוש היום, אותו דבר במצה. כיוון שהן חייבות, כמובן, בלא תאכל חמץ, חייבות גם בקום אכול מצה. וחז"ל תקנו את כל מצוות הדרבנן, גם וגם ארבע כוסות. פה אני רוצה להרחיב טיפה בנושא של ארבע כוסות. הגמרא אומרת שנשים חייבות אף הן היו, משום שאף הן היו באותו הנס. יש לנו עוד שתי מצוות נוספות בלבד שכתוב עליהן את הדבר הזה. נר חנוכה, נשים חייבות אף הן היו באותו הנס, ומקרא מגילה, אף הן היו באותו הנס. מה זה אף הן היו באותו הנס? נחלקו הראשונים, האם אף הן היו, הכוונה גם הם היו באותה גזרה, או אף הן היו שבזכותם היה הנס. במצרים, אומר הרשב"ם, בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל, בפורים על ידי אסתר, ובחנוכה על ידי יהודית. אז ודאי שהם שייכות בנס הזה. ועוד דבר מעניין שקיים רק בשלוש המצוות הללו, על שלושתם הגמרא אומרת שזה משום פרסום הניסה. על נר חנוכה זה מפורסם, פרסום הניסה, עד כדי כך שמי שאני מרות ואין לו כסף גם ליין של קידוש וגם לנר של חנוכה, הגמרא אומרת שנר חנוכה קודם לקידוש היום משום פרסום הניסה. אומנם נר ביתו, נר שבת ונר חנוכה, אז נר שבת קודם, משום שלום בית זה קודם, אבל פרסום מניסה זה דבר, יש לו משקל מאוד גדול בהלכה. ובפורים כמה כידוע יש פרסום מניסה, את המושג פרסום מניסה גם בקיאת מגילה. מה שפחות ידוע זה שהגמרה בפסחים כאן, דף קופת ג' אומרת שגם ארבע כוסות הם משום פרסום מניסה, ולכן מי שמתפרנס מן התמחוי, בדף קוף י' ב', אפילו לרבי עקיבא שאומר, בדרך כלל לאדם אני אעשה שבתך חול ואל תצטרך לבריאות, בליל הסדר משום פרסום מניסה הוא מודה שאני חייב שיהיה לו ארבע כוסות. עד כדי כך אפילו צריך למשכן או למכור כוסותו, וזו דרישה מאוד 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 חזקה מהאדם עד כדי כך, כי ארבע כוסות זה מצווה מאוד חשובה. אם ננסה להתבונן מה המשותף לשלושת המצוות הללו שיש בהם את העניין של פרסום מניסה, אף הן היו באותו הנס, אני חושב שאפשר להתבונן ששלושת המצוות הללו הן מצוות שקשורות לגאולה. בשאר החגים אין לנו את זה, כי הם לא בפרט על גאולה. שבועות הוא לא על גאולה, סוכות הוא לא על גאולה, עם כל הנס שהיה. אבל פסח זה גאולת מצרים, חנוכה זה גאולה ממלכות יוון, ופורים זה גאולה מאמן. אז כשמדברים על גאולה, ודאי שאנשים חייבות במצווה הזאת, אף הן היו באותו הנס, ושלושת המצוות הללו בפרט צריך לעשות בהם פרסום מניסה. כי מה העניין שפרסום מניסה? אחד העניינים שפרסום מניסה זה להראות את השגחת השם על עמו, לפרסם את הנס שהקדוש ברוך הוא עושה נס לישראל, הקדוש ברוך הוא גואל את ישראל, הקדוש ברוך הוא מכל מצב יגאל אותנו, וזה מאוד מאוד חשוב לחזק את האמונה. ולכן המצווה הזאת ארבע כוסות היא פרסום מניסה, והיא מחזקת אותנו לאמונה בימים האלה, בכל שנה ושנה, בפרט בימים הלא פשוטים הללו שיש לנו את המצב הזה של הקורונה. אז אין ספק שצריך לצפות להתקדמות משמעותית בגאולה, ולכן מאוד מאוד חשוב להקפיד בנושא של ארבע כוסות. אז זה מה שהזכרנו על הקידוש, שכל אחד ואחד חייב לשתות כשיעור רביעית, וכפי שאמרנו להיעדר גם ברוב הכוס שלפניו בנושא של ארבע כוסות. קדש ורוחץ נוטלים ידיים לדבר שטיפולו ממשקה. יש מחלוקת ראשונים אם זה נוהג בימינו שכולנו טמאים בלאו הכי או לא, להרבה ראשונים כן, להרבה פוסקים כן, יש חלק מקצת פוסקים שאומרים שבזמן הזה לא נוהגים את זה, הנציב, ארוך השולחן, אבל גם אלה שבדרך כלל לא נוהגים את זה כל השנה, בכל זאת בליל הסדר אומר הנציב, למה נוהגים? למרות שאנחנו, יש כאלה שלא מקפידים על זה כל השנה, בכל זאת בליל הסדר עושים דברים כמו שהיו בזמן המקדש, וכיוון שבזמן המקדש הקפידו, לכן גם אנחנו נוטלים ידיים בלי ברכה, לקרפס, לדבר טיפולו במשקה. בנושא של הקרפס, אז מטבילים את הקרפס, יש ירק שהוא ברכתו אדמה, במי מלח או בחומץ, וכתוב השולחן ערוך והפוסקים לאכול פחות מכזית כדי לא להתחייב ברכה אחרונה. ולמה? כי אנחנו צריכים את הברכת בורא פרי אדמה הזאת להיעזר בה להמשך הסדר. בהמשך הסדר יש לנו, אחרי הברכת המוציא, אלינו את המרור. נחלקו הראשונים, הרשב"א והתוספות, האם ברכת המוציא פותרת את המרור. כמו כל, אם אדם יאכל סלט חסה בסעודה, ברור שהמוציא פותר אותה. אלא מה, פה המרור הוא מצווה, הוא לא סתם חסה. ולכן יש פה מחלוקת האם ברכת המוציא פותרת אותו או לא פותרת אותו. אז יש פה בעצם מחלוקת האם לברך בורא פרי האדמה על המרור, מלבד ברכת אשר קידשנו מצטב וציוונו על אכילת מרור, זה ברכת המצוות, האם לברך גם ברכת הנהנין של בורא פרי האדמה על המרור. וכיוון שכך, כתבו הפוסקים שאנחנו משתדלים לכוון בבורא פרי האדמה של הקרפס בתחילת הסדר, לפתור את המרור שיהיה בהמשך. ולכן צריך לאכול פחות מכזית. בשלב ברורה הוא כותב, אדם בכל זאת אכל כזית לא יברך בורא נפשות. בכל מקרה לאכול אבל פחות מכזית, ולכוון בבורא פרי האדמה של הקרפס לפתור את המרור. עכשיו, כל זה בנוי על עוד דבר חשוב בליל הסדר. אם אנחנו יכולים לעזר בברכת הנהנין הזאת, זאת אומרת שאין הפסק, אין הסך הדעת. למרות שהאגדה יכולה לקחת שעתיים, שלוש, אז באמת הרבה, חלק מהראשונים כתבו שהאגדה באמת לא מהווה הפסק, ולכן באמת אפשר לברך בורא פרי אדמה על הקרפס ולפתור את המרור. אלא פה מתעוררת שאלה נוספת לגבי בורא פרי הגפן על הכוס השני. הספרדים באמת לא מברכים על הכוס השני, וזה מובן, על פי אותו הסבר, כי מכוונים בבורא פרי הגפן לכוס הראשון, נפתור את הכוס השני. והאגדה לא הפסק, כמו שגבי בורא פרי אדמה היא לא הפסק, אבל אשכנזים מברכים גם על הכוס שני. אז שואל המגן אברהם, איך זה יכול להיות? הרי אם זה הפסק, אז איך זה מועיל לבורא פרי אדמה? ואם זה לא הפסק, למה מברכים על כוס שני? מתרץ המגן אברהם, זה באמת האגדה היא לא הפסק. ולמה האשכנזים נוהגים לברך על כוס השני? כי סוברים כל כוס וכוס מצווה בפני עצמה, ולכן מברכים כל פעם בורא פרי הגפן. נמצא שאנחנו נוקטים שהאגדה, אמירת האגדה היא לא הפסק, חלק, כי, לא, כי זה מצוות היום, זה מצוות הלילה, לכן היא לא הפסק, ולכן בורא פרי האדמה של הכרפס יפתור את המרור, ולספרדים בורא פרי הגפן של כוס הראשון יפתור את הבורא פרי הגפן של הכוס השני. לאחר מכן, אחרי הכרפס יחץ, הזכרנו שחוצים את המצה כדי שיהיה לחמונית, המצה האמצעית, ואז אומרים על החמניה. אני רוצה להגיד פה איזה רעיון קצר על הלחמניה. ישנה קושיה מפורסמת על הנוסח של הלחמניה. אנחנו אומרים הלחמניה דיאכלוה ואתנה בהרה דמצרים, כל דצריך היטב ויכול והיטב ויפסח כל מי שצריך. השעת האחה שנה הבאה בהרה דישראל. שאלת השאלה, מה הפשר האמירה הזאת? אם אתה בא להזמין אורחים, האמירה הזאת הרי נאמרת כבר בבית, אחרי הקידוש, אחרי הכרפס, כולם כבר בבית, כל מי שפוק פה ומי שלא פה, לא פה. אף אחד לא ישמע אותך ויבוא. מילא, היינו אומרים את זה בבית הכנסת, בזמנים שהיו לכם שמותר ללכת בבית הכנסת, אז אני מבין את מי אתה מזמין. אבל מה הערך של האמירה הזאת שנאמרת בבית? דבר שני, הרי אנחנו אומרים ייתה ויפסח, בזמן הבית קורבן פסח היה אפשר להימנות עליו בכלל רק לפני שחיטתו, רק בערב פסח בחצות, לפני חצות. אז בכלל בלילה בלאו הכי בזמן הפסח אי אפשר להזמין אף אורח, הכל צריך להיות בתוכנן מראש. אז מה פשר האמירה הזאת? לאור השאלה הזאת חשבתי שאפשר לומר שהאמירה הזאת היא לא אמירה פרקטית שנועדה להזמין אורח, היא אמירה שבאה לבטא את מצב האומה בגלות, ולכן היא גם בארמית. זאת אומרת, זה סוג של, אנחנו ודאי, אנחנו בליל הסדר, זה חגיגיות, זה רוממות, אבל מזכירים, כמו שהביצר, מה אומר שזכר לתשעה באב, מזכירים רגע את המצב שלנו, מה המצב שלנו? אוי ואבוי לנו שאנחנו במצב כזה, שאנחנו יכולים להזמין אורח עכשיו, למה? כי אין לנו פסח. אז באמת אין לנו את זה. אנחנו יכולים עכשיו להזמין אורח. שוב, לא באים עכשיו להזמין אורח שיבוא, כי אף אחד לא שומע אותנו. אבל אנחנו מבטאים את מצב האומה, אנחנו במצב של אפשר להזמין אורח עכשיו, ולא רק מראש להימנות על הקורבן. ככה אנחנו מתחילים את האגדה, כדי זה חלק מתחיל בגנות, זה חלק של מצבנו, וחלק מה שמחזק אותנו לשאיפה, לגאולה. אז זה היה לחמניה. ואז כפי שאמרתי, חוצים את המצה האמצעית, ויש לנו בעצם שלוש מצות. יש סיפור מאוד מרגש שהיה בתקופת מיד אחרי השואה, בשנת תשנ"ו בפסח, במחנות העקורים באירופה. היה כמובן, היה מאוד קשה להשיג בכלל תפילין וכל דבר של יהדות, וניסו הרבנים והאדמורים לאחות את השברים ולחזק את ליבותם של ישראל. ואז האדמור מסטולין הצליח להשיג כמות מסוימת של קמח מצה שמורה לאפיית מצות לליל הסדר, אבל כמעט זה היה כמות מצומצמת, אז הוא הגביל את הכמות לשלוש מצות לכל בית אב, שלפחות יהיה כל בית אב שלאורך הסדר יהיה לפחות שלוש מצות. הוא אמר לגבי, אתה מחלק רק שלוש מצות לכל בית אב, לא משנה מי זה. האדמור מסרט ויז'ניץ וביקש שש מצות, פי שתיים. ואז הגבי התעקש, אני לא יכול, אני רק שלוש. קיצור, דין ודברים, בסופו של דבר הסכימו לתת לו שש. מה היה המטרה שלו? מסתבר, בליל הסדר הוא ניגש, הם היו באותו מחנה, אז הוא ניגש באותו מקום, הוא ניגש לאדמור מסטולין בליל הסדר עם שלוש מצות, והגיש לו שלוש מצות, ואמר לו, זה בשבילך. ואז הוא אומר, נשאר לך מצות? הוא אומר, לא, חילקתי את הכל, לי לא נשאר כלום. האדמור מסטולין ויזיץ ידע את הצדיקות של האדמור מסטולין, שהוא חלק את כל מה שיש לו ולא ישאיר לעצמו, לכן מראש לקח שש כדי לשמור לאדמור מסטולין בעצמו, יהיה לפחות שלוש מצות. זה איזה מסירות נפש שהייתה למען המצוות. כן, מספר גם על האדמור מצאנז, מקלוזנבורג צאנז, זצ"ל, שצערנו אשתו נפטרה ממש בימים אלה מהקורונה בארצות הברית. הוא עבר את השואה, איבד אישה ו-11 ילדים בשואה. מסופר עליו שבפסח תשעיני, בסוף השואה, עוד בשואה עצמה, הוא הצליח להשיג, בדרך לא דרך, הצליח להשיג כמח למצות, והצליח להפות מצות במחנה הריכוז לפסח. אז זה היה מסירות נפש, כמובן יש עוד הרבה סיפורים. אז אנחנו מגיד, זה סיפור יציאת מצרים. ידוע, הרמב״ם אומר שמצווה להזכיר כל יום יציאת מצרים. מצד שני, יש מצוות סיפור יציאת מצרים בליל הסדר. שואלים, אז מה הופך הזכרה באלמה לסיפור? אז מקובל, מפורסם לומר בשם רב חיים מבריסק, שלוש הגדרות שהופכות את הסיפור לסיפור ומוציאות אותו רק מזכירה באלמה. הראשונה, כפי שאנחנו מסובבים סביב זה, זה מתחיל בגנות ומסיים בשבח. העניין של תהליך, אני לראות את התהליך, מה קרה, לראות שאנחנו יוצאים. דבר שני, אומר רב חיים, העניין של שאלה ותשובה. הצורה הזאת של שאלה ותשובה היא צורה יותר של סיפור, והיא חלק מההגדרה של אופי המצווה הזאת בליל הסדר. העניין גדול לעורר את כל ראש משפחה, בפרט בתקופה הזאת שכולם נאלצים בעצם, יש אנשים שמעולם אולי לא ערכו סדר, זוגות צעירים, משפחות צעירות, פעם ראשונה, אז צריך כל אחד יעשה כחוכמה את ילדיו, משהו שיעורר אותם. הדברים הרגילים כבר לא מעוררים, הם יודעים שיש טיבול, הם יודעים שהם מסלקים את הקערה, יודעים כל מיני דברים. צריך לחשוב על כל מיני דברים אפילו קטנים, כדי לעורר את התינוקות. אבל השאלה, מה העניין של שאלה ותשובה? אז קודם כל הפשטות היא, מבחינה פדגוגית זה נקרא, אתה מעורר, אתה מגרה את הילד, אתה מעניין אותו שיתעניין ויהיה איתך, שיהיה מרוכז זה ודאי נכון, אבל זה הרבה יותר מזה. הרי כתוב שאם אדם אם הוא יושב בלי הבנים, כמה היום במציאות הזאת יהיו מבוגרים שסבא וסבתא שישבו בלי הנכדים, יש לצערנו גם שישבו בודדים. מה שמעניין שהגמרא גם על מקרים כאלה, שאם אדם יושב רק הוא ואשתו, אז אשתו שואלת אותו. או אפילו אדם יושב לבד, כתוב ישאל את עצמו. וזה כבר מעורר שאלה. מה זאת אומרת אדם ישאל את עצמו? הרי הוא לא צריך לעניין את עצמו מבחינה פדגוגית. אלא, עוד איך זה נקרא, דידקטי זה יותר נכון, בכל מקרה יש פה דבר שמעתי בשם הרב גינצבורג, דבר מעניין. הוא אומר, השאלה והתשובה זה לא רק בשביל, השאלה היא לא רק לעורר את הסכנה, אלא זה שאתה שואל שאלה, אז אתה מונח בזה שאתה מאמין שיש מישהו שיכול לתת לך תשובה. השאלה היא אמונה גדולה, וכל עניין של ליל הסדר זה אמונה, אמונה בהשם, שהוציא אותה למצרים. זה הראשון בסדר דיברות, אנוכי השם לוקח אשר יוצאתך מארץ מצרים. השאלה והתשובה היא מראה שיש את מי לשאול. ועוד דבר, אספר על האדמור מקלוזי בוקצנז, מסופר עליו שבתקופת השואה, הוא בכל מצב, בשבת סעודה שלישית, בזמן של סעודה שלישית גם הוא היה לבד, אף אחד לא שמע אותו, הוא אמר תורה. הוא אמר תורה, למה? כי זה מה שצריך לאמר עכשיו. בשעה הזאת רב הדרב, אני צריך לומר תורה. אם כמה שומעים זה כבר שומעים. זה עוד רווח, שעוד ישמעו, ועוד, אבל זה לא משנה. קודם כל הפנימיות, קודם כל לומר את הדברים. אותו דבר פה, צריך לשאול את השאלות, לא רק כי צריך לראות סקרנות, אלא כי צריך לשאול את השאלה וצריך גם לענות את התשובה וצריך להאמין שיש מי שיכול לתת את התשובות. ולכן עצם הדבר הוא לומר גם אם אף אחד לא שומע. וזה גם ממש נכון לימים האלה שהרבה עידוד. קודם כל יש להתרכז בעצמיות של האדם. עצם זה שהוא כאן, גם אף אחד לא שומע אותו, הוא עושה את עבודת השם שלו, זה משפיע על כל העולם, גם אם לא בגלוי. אז זה בעניין של סיפור יציאת מצרים. הדבר שאומר רב חיים מבריסק מאפיין את הסיפור מאשר הזכרה רגילה של כל יום, שאנחנו אומרים בסוף, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו, ואלו אל פסח, מצה ומרור. פה רוצה להזכיר דבר חשוב על המצה. כתוב, מצה זו שאנו אוכלים על שום מה? על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. שואל המהר"ל בגבורות השם, הרי לכאורה זה שאוכלים משמע שאם כן היה מספיק, אז לא היה מצוות, אז כביכול לא הייתה מצוות אכילת מצה. הרי מצוות מצה נאמרה למשה רבינו כבר בחודש הזה לכם ראש חודשים, בראש חודש ניסן של אותה שנה, בפרשת בו, כבר נאמר למשה רבינו שהוא לדורות עולם, לחוקת עולם, מצות יאכל בימים האלה, בליל הסדר. זאת אומרת, זאת מצווה שבכל מקרה הייתה. לא רק כי לא הספיק הבצק להחמיץ. אומר המהר"ל, שמעתי את ההרחבה של ההסבר מפי הרב יצחק בן שחר, מקדומים, שלמדתי אצלו בישיבה, הוא אומר דבר כזה, שמה זה מצה? מה זה בעצם, למה, מה המהות שאוכלים מצה באמת בפסח? מצה, מה ההבדל בין מצה לפסח? יש בו את הנפח יותר, טעם יותר טוב, גודל, ריח, חיצוניים, חיצוניים, אבל את התמציות, את הקמח ואת המים, את הקלוריות נקרא לזה, יש במצה. את הערך התזונתית, את הכוח שזה נותן לאדם, את מה שאדם חי עליו. אולם לא על הלחם לבדו יחי אדם, אבל על הלחם אדם, אדם באופן טבעי צריך את הלחם. אז המצה היא תמציתית. מה זה גאולה? מה זה בפרט גאולת מצרים? גאולה זה שהקדוש ברוך הוא מסתכל על עם ישראל, על עצמיותם של ישראל. הערות שהיו שקועים במפת שערי תומה, הקדוש ברוך הוא גאל את ישראל. כתוב, אנחנו אומרים, מזכירים את הפסוק הזה בראש השנה במלכויות, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. אומר הרב חרל"פ, מה זאת אומרת לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל? עבודה זרה לצערנו הייתה במשך הדורות בעם ישראל. הקדוש ברוך הוא חס וחלילה לא רואה טוב, לא רואה. אלא אומר הרב חרל"פ, יש מבט של הקדוש ברוך הוא כשהוא מסתכל, הוא כרגע לא רואה את הדברים החיצוניים. אם נתן למשל, כמו רנטגן, צילום רנטגן, מסתכל רק על העצמות, יש בשר, יש אור, הוא לא רואה את זה כרגע. הוא רואה את העצמות, העצמיות. וזה בעצם המבט שהקדוש ברוך הוא כשהוא בא וגואל את ישראל, בפרט בגאולת מצרים, הוא בא ומסתכל על העצמיות של ישראל. וזה המצה, התמציתיות. לכן ביום שכזה של גאולה, המזון העיקרי שמתאים לישראל, זה מצה. אומר הרב הר"ן גם, הרב בן שחר והמהר"ל, אז זה כל כך נכון, זה כל כך חזק, עד כדי כך, שזה מה שגרם לזה שהבצק לא הספיק להחמיץ. זה שהבצק לא הספיק להחמיץ, זה רק פועל יוצא של ההערה הגדולה הזאת, של התמציות, של העצמיות, של הגאולה, שלא יכול היה בצק במחנה ישראל להחמיץ. הר"ן אומר שזה היה נס, כי הרי בדרך הטבע, 18 דקות זה לא הרבה. אפילו להעלות את, נגיד את זה בשפה שלנו, כתוב, ויסעד לכם על כנפי נשרים, להעלות את הסבתות על המטוסים, גם לא כך 18 דקות. אלא זה היה נס, זה בדיוק מה שאנחנו רואים, היה פה הערה גדולה, אלא מעלה דורות, אלה אין כל שנה ושנה ניסים כאלו, אז אנחנו, ישראל, אנחנו מצווים לבאר את החמץ לפני הפסח ולדאוג שלא יהיה חמץ במחנה ישראל, לא ייראה ולא ימצא, כדי שנוכל לאכול את המצה המתאימה לגאולה, לימים הגדולים האלה של חירות, של גאולה. אז זה בעצם כבר קדמנו טיפה לקראת המוציא מצה, רק נזכיר גם כמה פרטים הלכתיים, צריך לאכול כשיעור במצה, שיעור כזית, חצי מצת מכונה שמורה סטנדרטית, זה כחצי מצה זה כזית, אז בהתחלה על מוציא מצה, כיוון שהפוסקים אומרים שברכת המוציא היא על המצה העליונה, על אכילת ברכת המצוות של על אכילת מצה זה על החצי מצה, צריך לאכול כזית גם מהחצי ולאורך הסדר גם כולם צריכים לאכול שתי כזיתות, אבל לאורך הסדר יש לו את השלוש מצות, לכל המסובים לאו דווקא שלוש מצות, אבל לא משנה, צריך לאכול שתי כזיתות בהתחלה, חצי כזית מהפרוסה וחצי כזית מהשלמה מהעליונה, ולכן בעצם זה מצה אחת שלמה. בשיעור כזית יש כל מיני שיטות. אני אומר את השיטה, מה שאנחנו נוקטים כעיקרית, שזה כחצי מצת מכונה, ואם מי שעושה מצת יד, אז כמות המקבילה לזה. כמובן שזה צריך להקפיד על מצות שמורה בליל הסדר, מן הראוי גם לכל החג, מצות שמורה זה מעודר יותר. בכל מקרה, צריך את השתי כזתות בהתחלה, צריך לאכול את זה בתוך כדי אכילת פרס, גם מה שמקובל בין 4 ל-5 דקות, בסיבה לגברים, נשים, בנות אשכנז לא נהגו להסב, ספרדיות אני חושב שכן נהגו להסב, כל אחד יעשה כמנהגו, לא זוכר כרגע מה הספרדים נוהגים. בכל מקרה, זה במוציא מצה. אחר כך במרור צריך לאכול גם כזית, קובל גם עלי בינוני עד גדול של חסה, זה כזית, להטביל אותו בחרוסת קצת, כדי רק לטיפה להטביל, אבל לא להפיג לגמרי את המרירות שלו. יש הבדל בין, בעיקרון בין מצה לבין מרור. הגמרא אומרת, פה בפרק עשירי, בלה מצה יצא, בלה מרור לא יצא. כלומר, מצוות אכילה מורכבת בעצם מלעיסה ובליעה. מה העיקר? הבליעה. לכן האדם שבלה מצה בלי ללעוס תאורטית, כזית יצא. אבל בלה מרור, אומרת הגמרא, לא יצא. מסביר הרשב"ם, כי צריך במרור להרגיש את הטעם של המרירות, משום כתוב בהם מרירות חייהם בעבודה קשה. לכן דווקא במרור צריך גם את הלעיסה, לכן צריך להרגיש את המרירות, ולכן כתוב בפוסקים לא, לא, לא להשות אותו יותר מדי בחרוסת. אני רק מזכיר שרוב הפוסקים אומרים שחסה למשל, שזה מין שיש בו מרירות, יוצאים גם אם זה העלי חסה הספציפית שאכלת הוא לא מר, אבל יש איזה עידור לכל עלי שהוא יותר מר. לרוב הפוסקים, כפי שאמרתי, אם אמין, אם זה חסה, למרות שזה עלה, נגיד שהוא צעיר, הוא בהיר, הוא לא כל כך מר, לרוב הפוסקים, להרבה פוסקים יוצאים את זה, זה חובה, גם אם זה לא ממש מר. אבל בכל מקרה, יש עניין של להרגיש טעם של מרור. אז, ואז בקורך, שוב לוקחים, שוב כזית של חסה, כזית של מצה, המצה התחתונה, ואוכלים את הקורך, אוכלים בסיבה, את המרור לא, את הקורך כן, זה זכר למקדש כהלל. ואז אנחנו מגיעים בעצם לשולחן עורך, כפי שהזכרנו יש נוהגים לאכול ביצה אחרי הקורך, ועד שולחן עורך, שמחת יום טוב, אבל צריך לזכור ולהשתדל לא למלא יותר מדי, לא ימלא קרסו בשולחן עורך, כי צריך לאכול את הפיקומן על הסתיווה, אבל לא אכילה גסה. אם אדם כבר לא מסוגל לאכול, הוא לא יצא את חובת הפיקומן. יש מחלוקת, א' זה מצווה, ב' יש מחלוקת התוספות והרמב״ם, באיזה כזית מצה הוא העיקרי שבו יוצאים ידי חובת מכילת מצה. לפי התוספות זה דווקא הפיקומן, לפי הרמב״ם זה הראשון. בכל מקרה צריך להקפיד לא להתמלא יותר מדי בשולחן עורך, להשאיר מקום לכזית הפיקומן, שכאלה אוכלים גם שם שתי כזיתות ואו לעוד שתי כוסות, צריך להשאיר מקום. כמובן שאת הפיקומן גם צריך לאכול בהסיבה. דרך אגב, הנציב אומר שכל כזית וכזית שאדם מוסיף ואוכל בליל הסדר יש בו מצווה, מעבר לארבע כזיתות או חמש שדיברנו עליהם, בשונה משאר ימי החג. כי מפסח בבוקר לרוב הפוסקים אין מצווה חיובית לכל מצה, אלא מה, יש סעודת שבת, סעודת חג, אבל לא מצד מצה. אומנם לפי הגרא יש בזה מצווה אם אתה אוכל, אבל בליל הסדר אומר הנציב, חוץ כמובן שיש חובה ויש מצווה את הכזדות שצריך, אבל גם במעבר יש בזה ודאי כן מצווה בכל כזית וכזית שאדם כן אוכל בליל הסדר. ואז אנחנו מגיעים אחרי הפיקומן לברכת המזון. עכשיו, אחרי הפיקומן אסור לאכול דברים אחרים וגם אסור לשתות. אחרי כל הפוסקים, מה אסור לשתות? בטעמים, למה אסור לשתות? יש אומרים דווקא דבר המשקר, דהיינו דווקא יין או דבר המשקר. יש כאלה שאומרים כל דבר שהוא אפשר לצאת בו די ארבע כוסות, כדי שלא יהיה נראה כמוסיף על הכוסות, לפי זה גם חמר מדינה אסור, ככה כותב, כמובן שקשה לפסח, ככה כותב המשנה ברורה, ויש שאומרים שזה לא, כדי שלא יפיג את הטעם של המצה. כי, נכון, למרות שאמרנו שיש יותר עניין במרור להרגיש את הטעם, אבל גם במצה צריך להרגיש את הטעם של המצה, לכן מצה מבושלת לא קשרה למצוות אכילת מצה, כי אין בה את הטעם של הפת האפויה, פת זה דבר אפוי. ולכן לא שותים בעיקרון, חוץ משתי כוסות של ברכת המזון ושל ההלל, לא שותים דבר אחר שעלול להפיג את הטעם של המצה. מים מותר לשתות במקרה הצורך, אחרי חצות או במקרה הצורך, יש מקילים לשתות קפה או תה למי שבאמת נגיד יש לו שמירה או משהו כזה, במקרה בשעת הדחק, אבל באופן כללי מקפידים רק מותר רק מים לאחר מכן. אז אנחנו מברכים ברכת המזון ואומרים את ההלל, משתדל בשמחה גדולה בתרומות רוח, כפי שאמרנו שבלילה הזה אנחנו יוצאים. שמעתי פעם הרב זאב קרוב, זיכרונו לברכה, שביציאת מצרים אנחנו לא אומרים יציאה ממצרים או יציאה לארץ ישראל, אלא אומרים יציאת מצרים, כי הנקודה היא עצם היציאה לחירות, זה מה שמתרחש. וכפי שכותב השפת אמת וכותבים ספרי חסידות, זה לא רק מהמצרים של מצרים, אלא מכל המצרים. בעצם בפסח זה הזדמנות להשתחרר מכל המצרים שיש לאדם ולאומה, ולכן זה מה שמתחולל בלילה הזה. אנחנו עוברים את התהליך הזה ומקבלים כוחות של יציאה לחירות ויציאה לחירות עולם. ראיתי סיפור של הרב סיני אדלר שליטה, גם הוא עוד סיפור מהשואה. באמת הוא אומר שהוא היה בחני ריכוז בשואה בליל הסדר, לא היה לו מצות והיה לו יין והיה לו חסה, אבל הוא אומר, מה יכולתי לכן לעשות? להגיד את האגדה בעל פה. וזה הרגשתי, הוא אומר, בא לידי ביטוי זה שאנחנו עם ישראל, אנחנו עם ישראל בכל מצב שלא יהיה, לאף שעה, אי אפשר לקחת מאיתנו את זה. זה חירות עולם. ויצא את עם ישראל מתוכם לחירות עולם. זה יש לנו לעולם, בעזרת השם. אנחנו כמובן רוצים את זה, את החירות הזאת בשלמות, בארץ ישראל, במלכות ישראל השלמה, בעזרת השם. אז בעזרת השם, מאחל לכל המאזינים, כל בית ישראל, פסח כשר ושמח, ונזכה לגאולה שלמה, כי מי צאתך מארץ מצרים, ערינו נפלאות.